שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט פוטבולי TLV, פודקאסט הפוטשיבולי הישראלי. אחרי שבשבוע הראשון אירחנו את שני השפי הפוטשיבולים ג'ינו פוקס ובבה לשיחה ענפה על הענף בברזיל, השבוע אנחנו מארחים שני אול הפיימר של הפוטשיבולי הישראלים, שניים מהשחקנים המובילים בארץ, באירופה ויש אפילו יאמרו בעולם, פסקל שמיד ורון בן ישי, כדי שלבו איתנו על אימוני פוטשיבולי ועוד. לפני שנתחיל בנימה אישית, אני חייב לציין שהשניים האלה הם שחקנים שמאוד מאוד קרובים לליבי, שני חבר'ה שזכיתי לעבור איתם את חוויית הפוטשיבולי הכי גדולה שהייתה לי בחיים בברזיל, אבל על כך נרחיב בהמשך. מועדי?
שלום חבר'ה, נהנים.
רגע, מה קורה רון בן ישי? איך עובר עליך הסגר?
וואלה, אני קצת לא יודע לאכול את זה. דבר ראשון, שלום לכולם. קודם כל, אני הכי שמח בעולם שיש את ההזדמנות הזאת לדבר, ושמעתי את הפודקאסט משבוע שעבר. כל הרביעייה היה מאוד מעניין. פשוט ישבתי שעה שלמה והקשבתי להכל, אז סחטן עליכם, מה שנקרא.
תודה רבה.
אנחנו בסגר, מנסים... כן, כן, בטח. אנחנו עושים בסגר להפיק את המיטב. לפעמים האובר זמן מיותר הזה הוא גם כיף, אבל הוא גם קשן ברדיפה אחרי דברים שאתה רוצה לעשות. וזה טוב.
פה יש לנו עוד אורח שפשוט צרב להתפנות משבוע שעבר, הוא נשאר עדיין על הזום, על הלינגמה של הזום, אז הוא איתנו גם השבוע. מה העניינים, בבה?
בסדר גמור. שבת שלום, חג שמח לכולם. כיף גם משבוע שעבר וגם השבוע, כיף להתארח אצלכם.
בבה הפך להיות פרשן הפוטשיבולי הרשמי של מדינת ישראל. ומאמין שהוא יהיה פה...
גם הפך להיות פוליטיקלי קורקט.
כן, הוא
השתפך. באמת, אני חייב להודות את התגובות שקיבלנו לפודקאסט הקודם לגבי צמד המרואיינים שהיו לנו. אוהד, אני מרגיש שאנחנו קצת מיותרים, תודה לך, אחרי כל הפידבקים והרמות שהשניים האלה קיבלו שם.
כן, לגמרי, לגמרי. האמת שגם פסקל היה אמור להיות פה, כרגע הוא לא פה, אבל אני מקווה שהוא יצטרף אלינו בהמשך. בוא נתחיל, אז היום...
בטח הוא קופץ שרקי, מאיפה שהוא בטרומפלדור.
מאוד מקווה בשבילו. היום הנושא שלנו הוא אימונים, פוטשיבולי, אימונים של פוטשיבולי, ולכן הבאנו פה את שני מאמנים שמאוד מובילים בענף. רון, אתה רוצה לספר לנו קצת על הבית ספר לפוטשיבולי שאתה מנהל?
כן, קודם כל זה כבר אנחנו ברמת שיחה על אימוני פוטשיבולי בארץ, זה דבר שהוא פסיכי בעיניי, לא יודע, לפני שנה וחצי, שנתיים לא היינו קרובים בכלל למקום הזה, והיום יש בארץ, לא יודע, אולי 10 אקדמיות, בתי ספר, לא יודע איך תקרא לזה, של גם שחקנים מובילים וגם אנשים שיש להם, שהם לאו דווקא מובילים, אבל יש להם ידע בספורט, אז זה משהו מדהים. אני שנים כבר שאני כזה פה ושם מנסה לעשות אימונים, לפעמים באופן אישי, לפעמים ככה קבוצתי, אבל אף פעם לא לקחתי את זה ברצינות. אבל תמיד זה היה לי בראש, וגם הלכתי ללמוד חינוך גופני, תואר בחינוך גופני בווינגייט, כי ידעתי שיום אחד זה יבוא וזה יקרה. ובחצי שנה, שנה האחרונה, הגעתי למצב שאני מבין שזה חייב לקרות, ביחד עם נתן עובדיה, שהוא ברזילאי, שעלה לארץ, שחק פוטשיבולי, ומוח מאוד טוב לענף, ומאור אס, שהוא השותף שלי. פתחנו את FTV סקולה, בית ספר למתאמנים ממתחילים ועד מתקדמים, יש לנו כבר מעל 250 מתאמנים רשומים.
כל הכבוד.
ואנחנו רק מתחילים.
איפה אתם מאמנים למי שככה ירצה להצטרף אליכם?
אנחנו מאמנים בחוף גאולה, יש לנו שתי רשתות שם, מעבר לשתי רשתות, יש לנו גם מיני רשת שאנחנו מביאים, שולחן, אז מעבר לאימונים, תמיד יש שם הרבה אנשים ואווירה, גם מי שלא מתאמן, וזה הדבר הכי כיף לראות. כמובן לא היום עם הקורונה, אבל אנחנו נחזור עוד בקרוב.
אני חייב להגיד לכם שכל פעם שאני יורד לחוף, המסלול שלי מהבית עד לחוף פרישמן או גורדון, אני עובר על כל הרצועה של תל אביב. הוויז'ן הזה של לראות את המאמני פוצ'יבולי, את האסכול ה-FTV ואת הבית ספר של עדי ואת הארנה קלאב, את כל החבר'ה שעובדים, אני מסתכל על זה ואני אומר איזה יופי שיש לנו חבר'ה צעירים וכל כך מוכשרים וחדורי מטרה שלקחו את הענף הזה בשתי ידיים, ולראות את ההיענות של האנשים שמגיעים אליהם פעם אחרי פעם והם מבססים פה קהילה, זה מרגש. כל פעם אני עובר ואני רואה את זה, וזה מצד אחד אני לא מאמין, מצד שני תמיד האמנו. אז באמת מילה טובה, כל הכבוד, ומי שלא ראה את זה שיעשה סיבוב רגע, יסתכל ויראה שהענף הזה הולך להגיע למקומות היסטריים.
בבא, אתה רוצה ל...
אני חייב.
כן, בבקשה רון.
אני רוצה להוסיף על זה, זה משהו קטן. אחד הדברים שהכי מדהימים אותי, שבאמת אני מופתע מזה, אמרתי, יש לנו יותר מ-250 מתאמנים רשומים, רוב רובם המוחלט ברמת ה-80% זה חבר'ה שאין לי מושג, שלא היה לי מושג מי הם, הם פשוט הגיעו משום מקום out of the blue ורוצים להתאמן פוצ'י, המון בנות, המון המון המון, מילדות מבוגרות, זה מטורף, פשוט לא יודע, משהו קרה בשנתיים האחרונות שקצת קשה להסביר אותו, כמו שחופו אמר, אם הוא מסתובב, אני יצא לי לשמוע את אושרי, אומר אושרי כהן, אחד האנשים הראשונים בענף הזה, הוא אמר שהוא הלך בחוף וראה את כל המאמנים, לחשוב כמה הוא מתרגש מהדבר הזה, זה פשוט היסטרי.
ועוד שנייה גם ניגע בכל השינוי הזה שהאימונים עברו במהלך השנים, אבל לפני זה אני רוצה אולי שבבא יספר לנו קצת על עוד בתי ספר שיש חוץ מהבית ספר של רון, ככה רק כדי שנבין ונבין מי עוד.
כדי שנהיה יותר ישרים ונבין את הכמויות ואת הגודל, אז נתחיל מכל הבתי ספר שיש בארץ כרגע. נתחיל מהצפון, נתחיל מחיפה, שזה נמצא שם ה-Blue Touch Academy, שבהדרכת של יוסי דרי וענבר פדידה, שהם המאמנים הראשיים. מתחת לזה יש את קיסריה, שיש שם את פוצ'יבולי קיסריה, שזה לא בדיוק אימונים, אבל אפשר לשחק שם, והם משחקים שם כל שישי, כל חמישי. ועד אנחנו מגיעים לתל אביב. בתל אביב יש לנו בחוף גורדון את קופר פליי, שהמאמן המרכזי זה בן פז. יש לנו את הארנה קלאב, שהיא בהדרכת דין שקד ועמית שקד, שהיא בין הוותיקות שבענף. יונתן מנשה וטל רם הם המאמנים. יש לנו את הבית ספר של עדיף שביט, שהוא מאמן בחוף ירושלים על גבול טרומפלדור. את הפסקל פוצ'יבולי אקדמי, שפסקל הוא המאמן הראשי. יש את מתן בן זקן וג'וני שהם מאמנים משניים. יש לנו כמובן את ה-FTV אסכולה שרון ציין, מאמנים בחוף גאולה, רון מאור ונתן ודיאגו מאמנים ראשיים. יש לנו פיני שהצטרף לאחרונה, את האוקטובוס פוצ'יבולי סקול, שזה אורן צוברי, אחד השחקנים הבכירים שיש לנו בארץ, הוא המאמן הראשי, רועי קרן וליטן מאמני משנה, יש גם את רן ארבל, גרבלי, שהוא גם ותיק מאוד בענף, יש לנו את הפרו-TLV, שמאמנים לרוב בחוף רישמן, שחופו ואוהד היו מאמנים שם, אפילו הקימו ממקימי הבית ספר, אמיר זוהר ובושקפה כרגע מאמנים ראשיים, אביתר בן שבת הוא מאמן הכושר הראשי, יש לך את הפוצ'יבולי באשדוד, שהמאמן שם הוא רובן, שיש לך לדף של דקל משה ורון למל, שרון בן ישי אולי הסביר לנו על שיתוף הפעולה שהיה להם איתו עם הפועל באר שבע שהגיעו להתאמן, הם מעבירים באשקלון, את הפוצ'יבולי BGU, שזה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובאר שבע, שתומר גת היה אחראי שם, פיתח את כל הענף, יש שם אימונים של סטודנטים, וכמובן פוצ'יבולי אלת, שזה רפי, שעוזר לפתח את כל הפוצ'יבולי באלת, ויש ג'וני ועידן דיין והדר זינו, כמובן שעושים שם את כל הבית ספר לילדים, פוצ'יבולי אלת, אני גם רק אגיד שאלת אולי זה העיר השנייה בגודלה, בפיתוח של הפוצ'יבולי בארץ, אחרי תל אביב, ואני חושב שעושים שם עבודה מאוד טובה ומצוינת, וזה כל בתי ספר שכרגע יש בארץ, אני מאמין שהם משחקים גם בעוד מקומות בארץ שלא ציינתי, אבל בדיוק ציינתי את בתי ספר העיקריים שנמצאים.
תודה רבה, בבא.
אני רוצה להוסיף רגע ברשותכם, על הסקירה של בבה, שהייתה מקצועית מאוד מצפון הדרומה, גם לפי הסדר המתודי. עוד מילה טובה מגיעה לחבר'ה שם באלת, שהצליחו לייסד גם קורס פוצ'יבולי ראשון בארץ, ויוצאים משם הרבה מאוד מאמנים לכל הארץ, שפשוט רק גורמים לענף הזה להתפתח. בנוסף לכל הבתי ספר האלה, יש לנו גם את החבר'ה במודיעין, ויש לנו גם את החבר'ה בקרמיאל, ובראשון לציון, ובכפר סבא, ובנתניה, ולילוש אפילו עוד מעט מתחיל באימונים שלו, ליל ליברמן, למי שלא מכיר, אחד השחקנים הצעירים והטובים שיש לנו. פשוט מדהים. אני כל פעם, אני שומע גם מבבה, ואני לומד דברים חדשים, ופשוט רשימה שלא לא נגמרת. רון, רצית להוסיף עוד משהו לדעתי?
האמת שמקחת לי את המילים. פשוט יש עוד מקומות ועוד אנשים שלוקחים את הענף הזה מכל מקום שהוא בארץ. זהו, אמרת את הדברים.
אז אני רוצה...
אפילו בטבריה.
כן, אני רוצה קצת להתחיל ברשותכם את השיחה. ואני יכול להגיד לכם מהפן האישי שלי, מנקודת המבט שלי, כשאני הייתי מתאמן לפני 5-6 שנים, זאת שהברזילאים של דיאגו ווולינגטון ועובדה הביאו את זה לארץ, באמת האימונים של לרדת לחוף בבוקר בלי מטרה לשחק ופשוט להתאמן על דברים ספציפיים במשחק, על אלמנטים ספציפיים. אני זוכר שאני עושה את זה הרבה עם רוי סימן טוב, ואני באמת חושב על כל כך הרבה שחקנים שהיום מובילים בענף, שכשהתחילו היינו נעולים רק על לשחק, לא עניין אותנו כלום, לא הייתה כל כך מודעות לאימונים. ובהסתכלות אחורה אני, ואולי אני אשאל על זה אתך דווקא רון, כשאתה משחק מול השחקנים האלה, האם אתה מרגיש שיש שחקנים ספציפיים, לא חייב להגיד בשמות, שאם היו מתחילים מאימונים לפני שהם היו מתחילים לשחק, היו היום ברמה אחרת?
אני בטוח שהם היו ברמה אחרת. אני עזוב שמות, אני אגיד לך על עצמי. וואלה, אני כשהתחלתי לשחק, לא התאמנתי, לא היה את התרבות שלי. של האמונים, לא היה עכשיו לבוא ולעשות 100 פעמים חזה ו-100 פעמים רגל ימין ולתקוף בדיוק לנקודה הספציפית, לא עשיתי את זה. אולי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, עלינו קצת לרמה אחרת, ואני פשוט יודע שאם הייתי מתחיל, כך לדוגמה את לילוש, שאתם עבדתם איתו הרבה כבר מגיל, לא יודע, 14-15, כשאתה מתחיל בגיל הזה ועובד על הטכניקה ועל המיומנויות ועל התנועה במגרש, זה נראה אחרת. כאילו, חבר'ה, תסתכלו על לילוש, הבן אדם בן 18, והוא פשוט רואים את ההבדל. הנה, רואים את ההבדל בינו לביני, ברמה הזאת. רואים שהטכניקה שלו יותר טובה ממני, רואים שהעוצמות שלו הן אחרות, וזו דוגמה קלאסית. אין תחליף לאימונים בסוף.
אני מסכים איתך מאוד, לילוש הוא דוגמה מצוינת, אפשר לראות באמת הטכניקה היא הבסיס להכל בסופו של דבר, והיה לנו על זה גם דיון קצת שבוע שעבר, כשדיברנו על אנשים שמעדיפים לעשות, להתחיל בשרקטה, כי זה מצטלם מאוד יפה, אבל לאו דווקא לתרגל את הרגל, ויש שחקנים שבאמת הבסיס שלהם חסר, והם כבר הולכים ומשחקים וגם טורנירים, ואפשר לראות את לילוש שהטכניקה היא הבסיס לעוצמה שלו כשחקן, אפשר לראות את זה באמת, תואם ממש מעט, וזה מה שמאפשר לו להתחרות כל הזמן ברמות שהן הרבה יותר גבוהות ממנו. ובגלל שאנחנו מדברים גם על לילוש וגם על מתחילים, אז בוא רגע, אהרון, אם תוכל ככה לפרק לנו את זה לדעתך האישית, ואולי נוכל לפתח את זה משם. איך אמור לראות לדעתך אימון למתקדמים לעומת אימון למתחילים? האם יש שוני בכלל? מה צריך להתמקד אם אנחנו דווקא ברמה הנמוכה יותר?
אני אסביר. לפני זה אני אתן עוד דוגמה של... מאור אנקונה, הבן של רפי, הילד בן 11, אם אני לא טועה, והוא, למי שלא מכיר אותו, יש לו טכניקה, הוא מהיום הראשון שהוא נולד, שמו אותו על החול, ונתנו לו כדור בשתי רגליים, שתי כתפיים, כל הצדדים של הגוף, ואין ספק שכשהוא יהיה גדול, היכולות שלו הן יהיו בלתי נגמרות, כי ברגע שאתה מכניס לבן אדם את המיומנויות הבסיסיות מהגיל הקטן, זה משהו אחר. לגבי השאלה שלך, אמרת מה ההבדל בין אימון של מתקדמים למתחילים? מה שאלת בדיוק? תסכלי.
זה בגלל לא הייתה השאלה.
הבנתי. טוב, בעיקרון, אני פיתחתי איזושהי מתודולוגיה שאחרי שהתייעצתי עם הרבה אנשים, בעיקר מחול, לאו דווקא עם ברזיל אפילו, יש הרבה חבר'ה מאוד חכמים שמבינים בספורט בספרד ויוון ועוד כל מיני מקומות. סוג של מתודולוגיה שבעצם איך שהאימון צריך להיות מושתת, איך שהפרוגרם צריך להיות בנוי, וזה סוג של פירמידה. הפירמידה הזאת היא בנויה מהשלב הראשוני ביותר, שבעצם שחקן שמגיע להתאמן, השלב הראשוני, הדבר הראשוני שאני רוצה לתת לו, זה מיומנויות בסיס. מה זה מיומנויות בסיס? טכניקה של הרגל, טכניקה של המסירה עם הראש, טכניקה של כתף, בשלב יותר מתקדם חזה, נגיחה, דברים כאלה שהם מאוד בסיסיים. השלב הבא בפירמידה יהיה הכושר גופני, כושר גופני בסיסי, ממש להצליח לעמוד במשחק, להצליח לנשום בצורה טובה, אם זה קורדינציה, זריזות, שיווי משקל לחול, אתה יודע, בסוף גם אם תביא שחקן כדורגל עכשיו מקצועי ותביא אותו לחוף, הוא יהיה לו מאוד קשה עם היציבה על החול, וזה משהו שצריך להטמיע אותו כבר מהשלבים הראשונים. שלב השלישי בפירמידה זה יהיה תנועה במגרש, איך עומדים במגרש, איך, לאן צריך להסתכל ביחס לרשת, איך אני צריך לעמוד ביחס לפרטנר שלי, ממש תנועה, איך זזים על החול. השלב הרביעי בפירמידה יהיה מצבי משחק, שזה בעצם קבלה, הרמה להתקפה, מהמצב הכי בסיסי עד לרמה הכי מתקדמת, ובטופ של הפירמידה הזאת, שזה כבר למש, מתקשר לשאלה שלך, שזה שחקנים שהם ברמה מתקדמת יותר, זה טקטיקה ואסטרטגיה. איך זזים, איך להתאים את עצמי ביחס ליריב שלי, איך להתאים את עצמי ביחס לפרטנר שלי. זו הפירמידה שפיתחתי, ככה אנחנו מאמנים גם אצלנו. ושוב, לפי רמה, ברמה הראשונית אנחנו נתייחס לשלבים הבסיסיים של הפירמידה, ברמה הגבוהה יותר אנחנו נתייחס לשלבים הגבוהים יותר.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב גם שזה למה מאוד קשה למתחילים לפעמים להתחיל, בגלל שצריך את הסבלנות הזאת, כי טכניקה היא משהו שבאמת עובדים עליו בלי ריצה על דופק נמוך, ממש להבין את התנועה, בלי יותר מדי קשר לפעמים גם למשחק עצמו, וזה מה שהרבה פעמים מונע מהרבה מתחילים באמת לבוא לאימונים או להתמיד או לנסות ללכת בכל הכוח, זה באמת הלחקות הזה להגיע לשלב הראשוני, כי אתה יכול בתור מאמן, ואני אימנתי כמה אימונים של פוצ'יבולי בחיים שלי, אתה יכול לתת להם לרוץ ולהרגיש טוב עם עצמם ולהרגיש שהם התאמצו והם קראו את עצמם, אבל השאלה אם הוא יהיה מסוגל לתרגל את הפעולות הבסיסיות על דופק כל כך גבוה, באמת להבין ושהשריר שלו יהיה מספיק פרש כדי לזכור את הטכניקה הזאת גם לפעם הבאה, ולדעתי באופן אישי, ואני מבין שגם לדעתך התשובה היא לא. ולכן אני שמח שבאמת שזה הגישה שלך. רציתי לשאול את בבת האמת, קצת על השינוי בתפיסה של אימונים באופן כללי, האם אתה חושב שזה נובע מהעובדה שאנשים כמו רון, כמו פסקל, כמו צוברי, נהיו מאמנים, כאילו שאנשים שככל שהם יותר טובים גם בדרך כלל יש להם גם, בוא נגיד, סי יותר גדול בענף, ואז שרואים שהם מתאמנים, אז כבר זה לא מוצא ללאג, כמו שזה היה, בוא נגיד, 5 שנים אחורה?
דבר ראשון, אני חד משמעי חושב שיש כל כך הרבה אקדמיות ושחקנים מובילים, מתאמנים ומראים את זה באינסטגרם ובסטורי, זה כמובן נותן פוש רציני, לדבר הזה, אבל אני חושב שגם המודעות מאוד עלתה בגלל שבישראל פשוט לא היה פוצ'יבולי לפני 15 שנה, ולעד 10 שנים שיחקנו, ואז מ-2015 שהבינו שצריך גם להתאמן, שאין מה לעשות, זה ספורט רציני, וזה יהיה גם, אני מאמין עוד 10 שנים ספורט, 12 שנה ספורט אולימפי, האימונים זה חלק אינטגרלי וחשוב, ואין דבר כזה לעשות חזה, 3-4 פעמים, 5 פעמים במשחק, ולהיות טוב בו, ולהיות טוב בתנועה הזאת, אתה לומד את התנועה במשך כמה וכמה תרגולים, עובד עליה, רק עליה, במשך 10 חזרות, כפול כמה פעמים שאתה תעשה את זה, אתה תשלוט בתנועה הזאת לאט לאט. אני גם יוסיף ואומר, שנכנס אספקט לא רק של החול הרך, ולהתאמן עם כדורים, או על כושר גופני, נכנס האספקט של המכון כושר, של לעבוד על לחזק את השרירים, את הגוף, הבינו כי אנשים בסוף רוצים להגיע לרמה גבוהה, והבינו שבשביל לעשות, לקפוץ גבוה בשביל שרקים, ובשביל לנגוח גבוה עם הראש, ובשביל להחזיק משחק שלם, שלוש מערכות, ודברים כאלה, צריך לחזק את השירים של הגוף. אנשים הולכים למכון כושר, אני רואה את את הסטורי של אילו, שאני רואה את הסטורי של מאור, אני רואה את הסטורי של בן, אני רואה את כל האנשים האלה שמתאמנים חזק מאוד במכון כושר. יש לך את הפעמיים שלוש בשבוע שהם הולכים למכון כושר, ועוד פעמיים שלוש בשבוע שהם בחול הרך. בשביל המתאמנים, בשביל השחקנים האולטימטיביים, זה נהדר, זה מצוין. אני חושב שהשחקנים המתחילים, שמתחילים את ענף, שיתחילו לאט לאט בבתי הספר, ולאט לאט ימשיכו.
אז רון, אם ככה אני מתחבר למה שבבי אמר, אתה רוצה...
אני רוצה לגעת ב...
מה זה?
אני רק רוצה להוסיף משהו לגבי מה שבבי אמר.
בבקשה.
אני מסכים איתך ב-100% לגבי העניין הזה של הפיזיות והכושר הגופני וחדר כושר. חשוב להבהיר את זה ממש חד וחלק, כי אני בטוח שמי שומע את הפודקאסט הזה, זה הרבה חבר'ה מתחילים. הרבה פעמים שואלים אותי, אתה יודע, חבר'ה שממש מתחילים, איך אני קופץ גבוה יותר, איך אני מחזק את השרירים הרלוונטיים, איך אני נוגע חזק יותר, מה אני צריך לעשות בחדר כושר בשביל זה. אז חשוב להגיד להם ב-100% שאם הם יעשו 5 פעמים גם חדר כושר בשבוע, זה לא יעזור להם. זה קודם כל טכניקה. טכניקה, טכניקה, טכניקה. איך לקפוץ, איך לנגוח, זה הדברים הרלוונטיים. אחרי זה, כמו שאמרת בבי, רק ברמה הגבוהה, כדי לעלות שלב קדימה, זה כבר יהיה באמת משהו שהוא הכרחי. אבל בהתחלה, החזרתיות, הדברים המשעממים, כמו שועד אמר, לבוא ולעשות 100 פעמים עם רגל ימין, בלי איזה משהו מעניין, זה הבסיס להכל, הכל, הכל.
מעולה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, רון. אם אני בתור שחקן מתחיל, מגיע בעצם קונה כדורים ורוצה ללכת לחול, ועם חבר רוצה ללכת להתאמן, מה היית נותן לי 3 דברים העיקריים, לא נקודות שכביכול טכניקה, דברים כאלה, מה 3 תרגילים הספציפיים, או 5 תרגילים ספציפיים, שהיית נותן לי בתור מאמן, שאני יכול ללכת עם עצמי וללכת לחול ולהתאמן? כאילו, אני אתן דוגמה שנגיד, תרגיל של לשים קרונות צד אחד, קרונות צד שני, צעדי רדיפה מצד לשני, ולעשות תנועות עם הרגליים. כאילו דברים קטנים ששחקן מתחיל היה יכול לעשות עם עצמו. שהוא לא גר בתל אביב ויכול ללכת לבית עסק.
שאלה מאוד טובה ומאוד פרקטית, שאנשים בטח שואלים את עצמם גם. אז בואו תשמעו סקופ. לא צריך להמציא את הגלגל, לא צריך לחפש סרטונים מגניבים ביוטיוב, ולא צריך לחפש סרטונים של אגיה באינסטגרם. לחבר'ה מתחילים, הדבר הכי חשוב זה לעבוד הכי בסיסי. שימו 2 קונוסים במרחק של, לא יודע, 3-4 מטרים אחד מהשני, גם בצורה לטרלית, ימין-שמאל, וגם בצורה פרונטלית, קדימה-אחורה. תעבדו על רגל ימין, 10 פעמים רגל ימין, 10 פעמים רגל שמאל. לכו קדימה, תיגעו ברגל ימין, לכו אחורה, תתנו פס עם רגל שמאל. אותו דבר עם כתף. תעבדו על כל הטכניקות האלה בתנועות שונות במגרש. בסדר? לא רק סטטי ולא רק דינמי ימינה שמאלה, אלא בכל זוויות המגרש. בסוף, כשאנחנו משחקים בתוך המשחק, אנחנו מאוד דינמיים. אנחנו לא יודעים לאן הכדור יגיע. אז צריך לשים לב שאנחנו מתאמנים על כל הזוויות האפשריות. פרקטיקה, מה ששאלת, הכי פשוט. רגליים, ראש, כתף, חזה, ברך, לא צריך להמציא את הגלגל. תנועות ימינה שמאלה, תנועות קדימה אחורה, כושר בסיסי, לא להשתולל. אז זה.
אני
אשמח לחזק 2 נקודות לגבי הדברים שאמרו פה החברים שלנו. קודם כל, חשוב לציין שהפוצ'יבולי, לפני שהוא ענף ספורט, שהוא תחרותי ואנחנו רוצים להגיע להישגיות, זאת פשוט דרך חיים. הספורט הזה, באמצעות מה שהוא נותן לנו, גורם לנו להיות אנשים בריאים יותר, ברמה הפיזית וברמה הנפשית. זאת אומרת, שאם אנחנו הולכים לחדר כושר, אם אנחנו הולכים לים, ואם אנחנו משחקים עם חברים, קודם כל זה לשפר את האיכות חיים שלנו, שזה לדעתי העיקר של הספורט הזה. דבר שני, אני מאוד מתחבר למה שרון אמר לגבי הפירמידה. אני גם זוכר שהיינו בברזיל, בבית ספר של לאו טוברר, נתנו לנו פשוט לרוץ שם 10 דקות במשולשים, קדימה, אחורה, צעדי רדיפה. היינו בבית ספר של מתחילים, כדי קודם כל לדעת איך בכלל זזים על חול. אנחנו יכולים לראות הרבה שחקני כדורגל, חיים רביבו ודור פרץ ויונתן כהן, והרבה חבר'ה שגם מגיעים להתאמן בקופרפליי, אפילו הפועל רעננה בזמנו עד שעשיתי להם את האימון, אתה ראית חבר'ה ברמה הטכנית, לא רואים אותנו ממטר. שחקני כדורגל בכושר וטכניים ומדהימים, ברגע שאתה מעביר אותם על החול, התנועה היא אחרת. אז יפה מאוד גם מה שרון אמר פה, שקודם כל תן את הבסיס של איך בכלל זזים על חול. לפני שאתה נוגע בכדור, איך מרימים את הרגליים, איך הולכים ימינה-שמאלה, זה דבר שמאוד חשוב לעבוד עליו.
הייתי רוצה גם להוסיף ולחזק אתכם את מה שאתם אומרים, בגלל שגם היום כל העידן של הרשתות החברתיות, והיוטיוב, אתה יכול למצוא תכנים גם בכדורגל של קלופ וגוארדיולה, ואם זה פוצ'יבולי אז אגיה וכל המאמנים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, ויש לך תרגילים בלי סוף. אבל לבוא ולהעתיק אותם, מה שאגיה עושה ברוטינת אימונים שלו, זה פשוט יהיה לא נכון, כי אגיה כבר 15-20 שנה עושה את האימונים האלה, הגוף שלו בנוי בצורה שונה, הוא מתאמן בשביל להגיע למטרות אחרות, ולכן אני חושב ש... לשחקנים מתחילים עדיף לשמור על הבסיס, כמו שכבר אמרתם, ולא, באמת לא לנסות להעתיק אחרים, כי באמת חשוב מאוד באימון למצוא את את הסיבה למה לעשות את התרגיל הספציפי הזה ולמה הוא מקדם אותנו. ובגלל זה הייתי רוצה להמשיך מפה ולשאול את רון קצת, שאם הוא יכול לספר לנו על הרוטינת אימונים השבועית שלו, מה הוא עושה, אם כבר דיברנו על המתחילים, בוא נדבר קצת על המתקדמים, מה אתה בתור שחקן אולי הבכיר כיום בארץ, מתאמן, בוא נגיד, בלי הסגר.
סבבה. סתם, חופו הצחיק אותי שהוא סיפר על זה שהיינו ב-2017, התאמנו אצל לאו טוברהו, ווואלה, באנו כאילו עם כבוד, אמרנו, אנחנו שחקנים טובים, מה נותנים לנו עכשיו לעשות רגל ימין, רגל שמאל? התאמנו עם חבר'ה שהתחילו להתאמן אתמול, באמת. תרגילים פשוט לעשות, לא יודע, 100 פעמים עשינו כתף באימון, סתם, כאילו אחד מול השני. ואני זוכר שבזמנו זה היה כזה, מה עכשיו התרגיל הזה? תן לי כאילו תרגילים של מתקדמים. אבל היום אני מבין שזה, חבר'ה, זה הדבר, זה מה שצריך לעשות. סתם, זה צחיק אותי. לגבי הרוטינת אימונים שלי, כשאני אומר אני מתכוון אני ומאור, כי אנחנו עושים הכל ביחד היום. כן, קחו את זה לאן שאתם רוצים. הרוטינת אימונים שלנו היא מחולקת קודם כל אימונים בחול עם הכדור ואימוני כושר בחדר כושר. אנחנו עושים 3 אימונים בשבוע של פוצ'יבולי בעצם, שגם את זה אנחנו מחלקים לאימון אחד שהוא פיזי יותר, שזה יותר תנועות על החול, ממש האימון הכי משעמם והכי קשה שאתם יכולים לחשוב, לא יותר מדי רשת, פשוט תנועות, קונוסים, קדימה, אחורה, קפיצות, אימון יותר פיזי, גם עם הכדור ביחד. אימון שני של השבוע, ביום ראשון עשינו את האימון הפיזי, אז ביום שלישי אנחנו עושים אימון שהוא יותר טכני, שאנחנו יותר עובדים על הטאצ' עם הכדור, על החזה, על הרמות לרשת, על נגיחות ספציפיות למקומות ספציפיים, ממש טכניקה, כל הרמות שאתם יכולים לחשוב. ואימון שלישי, בדרך כלל ביום חמישי אנחנו עושים אותו, שזה אימון יותר טקטי. אם זה מצבי משחק שונים, אם זה בעיקר הגנות, בעיקר הגנות מכל מיני מצבים, שאני הולך קדימה, מאור אחורה, אנחנו באים מפה, באים משם, נסים להתאים את עצמנו לכל מיני שחקנים אפילו בארץ שאנחנו משחקים נגדם, שאנחנו כבר מתחילים לחשוב על איך לסגור אותם וכאלה. בטח שאם אנחנו מתכוונים לטורנירים שהם לא בארץ, אז אני חולה בעניין של יוטיוב, אין סרטון כמו בערך שלא ראיתי, אז זה היתרון שלנו על השחקנים הברזילאים, שאנחנו באים מתחרות נגדם, אנחנו פשוט יודעים איך הם משחקים, והם אין להם יותר מדי מושג עלינו. זה בקטע של הפוצ'י, מעבר לזה אנחנו מתאמים עוד פעמיים בשבוע של כוח בעצם, חדר כושר, שזה בעיקר אימוני רגליים ושרירי ליבה, גם, אבל אנחנו לא גומרים את עצמנו, זאת אומרת, לא תראו אותי עכשיו מרים את המשקל הכי כבד בעולם ועושה תרגילים הכי מסובכים, פשוט לשמור על כושר, לחזק את הגוף, גם מעט פלא גוף עליון. הנה, משהו פרקטי, אם אנשים שואלים איך מתאמנים בחדר כושר לפוצ'י, פעמיים בשבוע, תתאמנו בעיקר על רגליים, בעיקר שרירי ליבה, שזה בטן, גב תחתון, כל החגורת מותניים, וכתפיים. בסדר, זה הרבה עוזר לנו לקפיצות, סוג של מומנט לגוף. ושוב, אל תשתוללו, תחפשו את הבסיס, שמרו על הגוף שלכם חזק, זה הרעיון הכללי.
באמת, איזה תרגילי רגליים, לדוגמה, היית נותן מתור מתאמן מתחיל? שלוש תרגילי רגליים, ארבע תרגילי רגליים, שאתה עושה או שהיית ממליץ לשחקן מתחיל לעשות? כי כולם מכירים את כביכול את הסקווטים עם משקל וזה, אבל יש דברים פוצ'יבולי שאולי עדיף לעבוד יותר על קפיצה בלי משקל לבוקס או דברים כאלה.
כן, יכול להיות שלי זה נראה רלוונטי, אז אני כן אפרק את זה. לי זה נראה ברור מאליו, לא רלוונטי.
דיוויאל.
אבל כן, תודה בבי. אמרת את זה, בעיקר התרגילים הבסיסיים. אני, כל התורת אימונים שלי זה לא להמציא את הגלגל, באמת. אלא אם כן, באמת, אתה כבר הולך לרמה של שחקני טופ, שהם צריכים לחפש את הניואנסים הקטנים, אבל זה בעיקר ברמת הכוח מרבי, כוח מרבי של רגליים, פחות חזרות, יותר משקל, אם זה סקווטים, לאנצ'ים, מעבר לזה זה קפיצות לבוקסים, כדי באמת לפתח את הכוח מתפרץ. שרירי תאומים, הרבה, אני עובד הרבה על שרירי הליבה, לאחרונה, בכמה חודשים האחרונים, הכנסתי לעצמי לתוכנית אימונים את כל השרירי בטן, שזה בעצם השליטה של כל הגוף שלנו במגרש. בסדר, גם אם אני נוגח, אם אני אציב על רגל אחת, אם אני קופץ, הבטן זה מרכז המסה של הגוף שלי, זה אחד החלקים היותר חשובים בגוף, תחס לכל ספורטאי, אבל מרגיש לי שלפוצ'יבולי בעיקר, כי אנחנו הרבה באוויר, הרבה אנחנו באוויר במשחק הזה, וכשאתה באוויר, מה שמחזיק אותך זה הבטן, זה ברמה הזאת.
אני זוכר פעם ראשונה כשראינו שחקנים מהטופ העולמי שהם הגיעו לארץ, ככה דוגמה את ויניסיוס, וכשאתה עומד ליד אנשים כאלה, ואתה רואה את הארבע הראשי שלהם, ואת התאומים שלהם, אתה מבין בדיוק מה רמת העבודה הנדרשת. אני חושב שהם לפחות כפול מאיתנו בהיקף, של הארבע הראשי והתאומים. לא נדבר גם על נלסון פררה הפורטוגלי, שיש לו שריר תאומים בגודל של ראש אנושי.
מה עם בטו?
בטו, כן, בטו הברזילאי, גם כן מברזיליאן פוט וולי טור. הרבה מהם היו שחקני כדורגל בעבר, אבל כשהם עשו את ההסבה לפוצ'יבולי, אתה פשוט רואה את היסודות שלהם, ארבע ראשי תאומים בעיקר, זה מה שאני שם לב לזה, שמאפשר להם פשוט לעשות דברים שלנו קצת קשה לעשות. רק חשוב לא להגזים, גם צריך להיות לימד, כי...
צריך לזכור שזה גם גנטי, אם תנסה לעשות, שלהגיע לרגל כמו של גיגי, אתה לא תגיע, לא משנה כמה תתאמן.
מה עם אדון אדמת ראורה, שהתחיל בתור דף נייר ונהיה פתאום ספר של 400 עמודים?
זאת אומרת, באמת, צריך לשים לב, מישהו כמו אמיר זוהר לצורך העניין, לא משנה כמה הוא יתאמן בחדר כושר, לא יהיו לו רגליים, מבנה גוף שלו הוא סקיני, זאת אומרת, הוא לא יגיע לרגל של גיגי, אבל הוא כן, אם הוא יעבוד בצורה נכונה, ואי אפשר להגיד שאמיר הוא חלש בבחינת הגוף, הוא כן יהיה מסוגל להגיע ליתרונות שהם מפיקים מהרגליים המאוד גדולות וחזקות שלהם.
בוא נגיד, מה שמאפיין שחקן פוצ'י, לעומת נגיד ספורט אחר, זה אם תיקחו את השחקן המושלם, אתם תראו שהרגליים שלו הן יחסית גדולות, שרירי ליבה חזקים, ופלא גוף עליון לא משהו מיוחד. רוצים לשמור על כמה שפחות משקל כדי שצליחו להתעופף באוויר.
יודע מה, אם כבר נגעת בזה רון, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי אותה את דין ובא בשבוע שעבר, ולא קיבלתי תשובה חד משמעית אליה. אם ניקח את הפוצ'יבולי ונחלק אותם בצורה מאוד כללית, להגנה, התקפה והרמה, איך אתה רואה את החלוקה הזאת לשחקן האולטימטיבי מבחינתך, מבחינת אחוזים? האם שחקן יכול להגיד לעצמו, אוקיי, אני טוב בהתקפה, אז אני יש 70% התקפה ו-20% בין הרמה להגנה, או שהיום שחקן כדי להגיע למצות הפוטנציאל שלו, לא משנה מה נוח לו, הוא חייב להיות די מאוזן.
תשמע, אני חושב שהיום, ברמות הכי גבוהות, מה שיותר לוקח יתרון, זה שחקני התקפה. כי בסוף הגענו למצב במשחק שזה סרב ונקודה, סרב נקודה, סרב נקודה, אנחנו במצב הזה, וברמה הגבוהה זה לא כל כך קשה להגיע לרשת, כאילו עשית קבלה, עשית הרמה, לא צריך איזה יכולות פנומנליות מסרב להגיע לרשת, אבל כשהגעת לרשת, אתה חייב לסיים את הנקודה ברמה הגבוהה, ואם אין לך התקפה שהיא נאץ, ממש התקפה שהיא נאץ, אתה לא תצליח להגיע למצב שאתה מאזן את המשחק או מנצח אותו. עכשיו, ברור שמבחינה הגנתית, אתה תוכל לקחת יתרון כלשהו, אבל אם אתה לא תסיים את הנקודה, זה לא יעזור לך בכלל. אז לפי דעתי, ההתקפה היא לוקחת תפקיד יותר גדול.
אז אם אני בעצם מפרש את מה שאמרת, אתה אומר, אם אני אתאמן מאוד חזק על ההגנה שלי, השינוי שזה יועיל לי בסוף במשחק, הוא קטן יותר מאשר אם אני אתאמן מאוד על ההתקפה שלי, וישפר את זה, ואז באמת זה יבוא הרבה יותר לידי ביטוי במגרש בעצם. אם אני מפרש
למה? כן, לא, ממה שאמרתי זה מה שמשתמע, כשאני מדבר על זה אני מדבר על הרמות הבאמת גבוהות, כאילו באמת על הרמה C, שברור שלשחקנים יש הגנה טובה, וברור שהם מרימים טוב, אבל מה שיוצא דופן זה התקפה. ברמה הבסיסית, אתה יודע, החבר'ה של רמה ליגה ב' או ג' או קצת מתחילים יותר, הם צריכים אפילו יותר את הרמה של ההגנה, הם צריכים יותר לשפר את ההגנה שלהם, כי זה מה שלוקח תפקיד, בסוף ברמות האלה אין הרבה סיומות של נקודות, אלא מי שעושה פחות טעויות ויותר יציב, אז בוא נגיד שתתחילו בהתחלה להיות יציבים על המגרש, תחזיקו הגנה טובה, וככל שתהיה לכם הגנה טובה, תשפרו את ההתקפה, ברמות הגבוהות זה מה שתיתן את השינוי.
אני רק יוסיף, בעצם אני מסכים מאוד עם רון, שברמה הגבוהה ההתקפה הוא הדבר העיקרי, שבסוף כמעט כולם מגיעים לרשת, ובסוף העילוי הגדול ביותר זה לעשות את הנקודה על החול, ולעשות את הנקודה הדבר הכי קשה. אבל אתה אמרת שבעצם ככל ש... אם תעבוד על התקפה, הדבר כאילו הכי קל, כאילו הייתי עובד בעיקר על התקפה. עכשיו מה שאני אומר, שמי שעובד הרבה הרבה על התקפה, והרבה הרבה על הגנה, בסוף ההגנה שלו תשתפר לדעתי הרבה יותר, כי ההתקפה זה בסוף משהו שהוא קצת יותר מולד ויצירתי, או יכולת אתלטית, מאשר הגנה. לדעתי שיפור של ההגנה, הוא יכול להיות כאילו, בן אדם שלא שיחק פוצ'יבולי, הוא לא מצליח לעשות הגנה ברמה, הוא עושה הגנה ברמה נמוכה, בשביל להגיע מהר מאוד לשיפור משמעותי, ולעשות הגנה ברמה יחסית, לא אומר אילאית, אבל יחסית גבוהה, הוא ישפר את זה בצורה הרבה יותר מהירה, והתקפה זה בעצם יותר כישרון ויצירתיות, משהו שקצת מעבר.
בוא קח דוגמה, קח דוגמה. פליפה ורנן נגד ויניסיוס פרנה. זה משחק שאנחנו רואים בערך כל טורניר שני, הם בחצי גמר או גמר או לא יודע משהו כזה. פליפה ורנן מנצחים אותם, אני חושב ב-90% מהפעמים ניצחו אותם במפגשים האחרונים. ולמה? בוא נתחיל מזה שויניסיוס לדעתי הוא השחקן הגנה הכי טוב במגרש, סבבה, אתה יכול להגיד גם פליפה, סיילת, אני מבין אותך. ויניסיוס הוא השחקן הגנה הכי טוב על המגרש, זה אחד. דבר שני, כולם מגיעים לרשת בצורה מושלמת. כל הרביעה מגיעים לרשת בצורה מושלמת. מי מנצח? פליפה ורנן, כי שתיהם הם נאץ בהתקפה, וויניסיוס, יש לו את החיסרון של ההתקפה. אז זה דוגמה לזה שברמה הזאת אתה חייב לסיים את הנקודות.
דרך אגב, אם כבר הזכרת את ברזיל, אני חושב ש... אם יש אחד האירועים ששינו את הענף הזה, אני מרשה לעצמי קצת להרים לנו, זה היה הביקור שלנו בברזיל, של פסקל, של רון ושלי, לפני 3 או 4 שנים בערך. הגיע הבחור המוזר הזה, החדש בפוצ'יבולי, רון בנישאי, אליי לחופו, שאני כבר 14 שנים, ואומר לי, חביבי, בוא תעשה משהו, צא רגע מאזור הנחות, ואני אומר לו, שמע, עזוב אותי. יש לי את העבודה, יש לי את הדברים, אומר לי, תקשיב טוב, אתה בא איתי לברזיל, אני זוכר את השיחה הראשונה גם שהייתה לנו בחוף רישמן, רון שם יושב בטריבונה עם פסקל איתי ועוד איזה 15 חבר'ה, ואומר, לא רק שנגיע לברזיל, אנחנו גם נגיע לרונלדיניו הביתה. הכמות סטלבט שהוא קיבל בזמנו, ביציע שם, והוא יושב שם, הבחור הזה, בטוח בעצמו, ואומר, אתם תראו, ואני שמח שהקשבתי לו, ואני שמח שזה היה הצוות שהייתי שם, עשינו פשוט החוויה, אני חושב, בין הכי גדולות שהיו, והיה משמעותיות לפוצ'יבולי, טסנו לשם חודש של אימונים, בכל הבתי ספר, רון ופסקל שם, שיחקו בטורניר, אם אני לא טועה, זה היה אליפות ריו, איך זה היה מוגדר בזמנו, רון, הטורניר הזה?
זה היה טורניר, כן, משהו, אליפות ריו, כל השחקנים מריו, שזה בערך כולם.
פשוט דורדיניו ומרסליניו, וג'אפה, ואנדרסון אגיה, ומיאשמון וסיניו, וטרזן, ואני זוכר פשוט שהגענו לטורניר הזה.
וויקטור,
הפרטנר שלי, כן, זה... זה בחור שחשבתי שאני עושה לו טובה, שאני משלם עליו להגיע למונית, ואני משלם עליו לבוא לטורניר, ואמרתי, בונה, אני אעשה לו מצווה, וניתן לו לשחק איתי בטורניר, ואז אנחנו מגיעים לבית של רונלדיניו, ומגלים שוויקטור חי יותר טוב מכולנו. וכן, כן, כל הכבוד לוויקטור. אבל שם בטורניר הזה ספציפית, אני חושב שזה היה נקודת, אחד מנקודות המפנה, לראות את פסקל ורון, משחקים שם נגד זוגות מהטופ העולמי ומצליחים להדיח זוג מקומי שם שכמות הסטלבט שהזוג המקומי הזה מי זה היה אם אני לא טועה בלאו בלאו ומשחק איתו בזמנו
לא לא אל תזרוק שמות אותם
למה מי זה הזוג דודו ודוקה
דודו ודוקה כן שעד היום שאני מגיע לברזיל אז אנשים סטלבטים על זה
ואז ההופעה שלכם מול דוארדיניו ומרסליניו שם בטורניר הזה.
פסקל היה שם מפלצת, קפץ עליהם בשרקים כל שם.
זה היה פשוט, אני זוכר שאני ישבתי מהצד, לי באופן אישי לא הלך כל כך טוב בטורניר שם, עדיין כואב לי הראש מהסרבים שקיבלתי שם מגורו גורו, שחקן פוצ'יבולי במשקל 150 קילו, גאון של המשחק. פיצץ לי את הראש שם בסרבים, על מגרש של 9 מטר, עד היום אני בזעזועים, ואני זוכר שאני רואה שם את פסקל ורון עומדים מול אדוארדיניו ומרסליניו, שאז הם נחשבו לזוג הכי טוב בעולם לדעתי, הוא אחד הטובים בעולם, ופשוט נלחמים איתם, עומדים איתם במשחק, ועושים הגנות, ועושים נקודות, אני חושב שזו הייתה נקודת מפנה שפתחה המון 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 באמונה שלנו, בתור שחקני פוצ'יבולי, גם לגבי מה שאפשר להשיג במגרש, וגם לגבי החיים שמסביב. דרך אגב, אם אני לא טועה, גם אחרי הטורניר הזה, הגיע הטלפון המיוחד מרונלדיניו, שהציע לנו ככה לבוא אליו בביתה, נכון? אם אני זוכר נכון.
מג'וזי, כן, היה שם עוד כמה דברים בדרך.
אני זוכר שהיה שם את הרגע הזה. רון, איך אתה מסכם את החוויה שהייתה לנו שם אז בברזיל?
מה אני אגיד לך? נעם טורף, אין לי מילים, כאילו, אני זוכר שפשוט היינו בבית של רונלדיניו, אני, חופו ופסקל, היינו אצלו פעמיים, באנו אליו ביום אחד בצהריים, ראינו אצלו ליגת אלופות, ראינו ברצלונה יובנטוס, כשרונלדיניו לידינו, אתה לא יכול לתפוס את הדברים האלה. עזוב, עברנו את היום הזה, הוא אומר לנו בסוף היום, תבואו אליי במחר, אני עושה מסיבה. ואנחנו הולכים אליו פשוט הביתה, מגיעים אליו הביתה, מסיבה אקסקלוסיבית כזאת, ווואלה רונלדיניו בא ומקבל אותנו. אני זוכר שכבר, אפשר לספר פה, היינו שיקורים וזה, שתינו שם. ואנחנו יצאנו רגע החוצה שלושתנו, עשינו איזה חיבוק קבוצתי, כמו איזה חבורה של...
זה אולי עדיף כבר לא לספר מפה.
אני לא יעליב את הצופים שלנו עם הזה, אבל לא, פשוט... הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, כאילו, מה קורה? זה היה באמת הזוי. וכן, וואלה, זה היה נקודת מפנה, כי יש משהו אצלנו בישראלים, שאנחנו חצופים לפעמים בקטע טוב. כאילו, אנחנו באים, אנחנו משחקים נגד השחקנים הכי טובים, ואנחנו, אני לא אגיד, מזלזלים בהם, ואנחנו באים לנצח אותם. ואני שומע הרבה קבוצות באירופה, שאני עושה את הטורנירים, שהן כאילו, הן מאוד טובות, קבוצות מדהימות. אז אני רואה אותם עולות נגד הברזילאים, ואתה שומע על המילים שהם מוצאים מהפס, שכאילו זה לא, הם לא הולכים לנצח את המשחק הזה. ואנחנו עולים, כל הישראלים, כולם, אם זה צוברי, אם זה אמיר, אם זה פסקל, אם זה מאור, כל החבר'ה שאני שיחקתי איתם, שעולים לנצח, לא משנה מה, לא אכפת להם נגד מי הם משחקים. וזה, זה היופי.
גישה מאוד חשובה. עכשיו אנחנו כבר ממש לקראת סיום, יש לי 4 שאלות שאנחנו החלטנו ככה לשאול את כל האורחים שלנו. אז קצת שמי שמקשיב יכיר אותך טיפה יותר טוב, אז אתה רוצה לספר לנו אולי מתי התחלת את הקריירה?
האמת שאני מאוד צעיר יחסית בענף.
אני התחלתי... לא כולם יודעים את זה גם.
כן, אני היום בן 27, אני התחלתי בגיל 20. התחלתי בגיל 20 בצבא. לא הייתי איזה שחקן כדורגל או משהו מקצועי. איכשהו הגעתי לחוף גורדון, פגשתי שם הרבה חבר'ה, ביניהם חופו שתפס אותי חזק, עומרי כהן, שלום, איזה פעם אחת עשה לי איזו שיחה כזאת ששם מיכאל שבילי. ולא יודע, איכשהו התגלגלתי, אמיר פתאום לקח אותי לשחק איתו ביחד, שלא האמנתי שזה קורה. זהו, אז בערך 7 שנים.
העונה ההירואית עם יפתח רצ'אי בליגה השנייה, אם אני לא טועה.
יפתח הקפיץ אותי לרמות הכי גבוהות. המעלה האולטימטיבית.
דרך אגב, גם לצופים אולי שלא כל כך מכירים את ההיסטוריה של רון, תקן אותי אם אני טועה, אתה מגיע גם מעבר של סקייטבורד וגם מעבר של קפוארה, שזה נראה לי נתן לך את היתרון קצת הראשוני, או להשתלב טיפה בענף הזה, יותר טוב.
כן, אני לא אשקר, אני די מוכשר כאילו בספורט, לא באיזה קטע שחצני, שאנשים לא יחשבו עכשיו שאם הם משחקים 7 שנים זה, אבל וואלה, עבדתי קשה, אני גרתי ביבנה כל התקופה הזאת, והייתי בא ברכבות ואוטובוסים כל יום, זה היה גם בדיוק אחרי שנפרדתי עם האקסיט שלי, אז זה היה התרופה הכי טובה, הייתי בא כל יום, יושב בגורדון, ומחכה שיתנו לי לעלות פשוט, כאילו, אשכרה ככה. ואנשים כמו חופו, כמו הרצל, כמו עומרי, נתנו לי שחק.
אני זוכר אותי שהייתי בא לגורדון, הייתי רואה את החבורה שלכם מיבנה בימי שישי. אני ראיתי בחיילים עוד. ומביאים כל ה... הם באים עם צידניות ושמשייה, ובאים לצד בשישי. אני זוכר, ראיתי אתכם כאילו, הייתי שחקנים סבבה, אבל היה את מאור וציון, אתה יודע שהם היו ילדים, אז הם היו כוכבים, והיה את ה... את אמיר וזה, ולא הייתי, לא הייתי חושבת שיצא מהם איזה משהו, ואני זוכר שהשתחלתי מצבא וראיתי את רון ב-2016-17, אחרי שחלתי לפוצ'יבולי, והוא הפך להיות כאילו, באמת, שחקן ברמה, אולי 2017 לא הכי טוב בארץ, היום כבר בין ה... נקרא לטופ 3, טופ 2, אבל הקפיצה שעשית שם בשיפור, וזה מגיע לך חד-חד וכל הכבוד.
תודה, תודה רבה. יבנה על המפה.
מה רגע השיא שלך בקריירה?
רגע השיא בקריירה זה היה הטורניר גמר של הוורד פוצ'יבולי באלת, ששיחקנו נגד ויניסיוס ופרנה. מבחינתי, מעבר למשחק עצמו, היה שם טירוף בקהל. אני לא יודע מי מכם היה שם, נראה לי בבא, היית שם?
לא, אני לא הייתי, לצערי. נתפסת
משחק פוצ'י?
לצערי
הרב,
הייתי
מבחן. נגד ויניסיוס פרנה, שהם באותו יום הקבוצה הכי טובה בעולם, כאילו ודאי, אנחנו משחקים נגדם, יש שתי טריבונות מלאות כאלה של קהל, שידור בספורט 5, ואנחנו טובים, אנחנו פשוט טובים איתם, וניצחנו את המערכה הראשונה, וכל הקהל, כולם ישראלים, חברים שלנו, ושרים שירים, ואל אל ישראל, אני... בשביל זה אני חי, בשביל הרגעים האלה של הקהל.
איך היה התגובות אחרי המשחק דווקא? אלה שרק, זה הרי משודר גם בספורט 5, אם אני זוכר נכון.
כן, זה היה משודר בספורט 5, ו...
הרבה אנשים, ואיך ככה הרגשת את זה?
בטח שהרגשנו, זה היה קפיצה גם מנטלית כזה, זה נתן לנו ביטחון ומלא אנשים, ופתאום זה חשף אותנו גם אנשים שלא קשורים כל כך לפוצ'י, ומלא הודעות, ופה, לא אגיד לך שלפני זה לא ידעתי, כי גם לפני זה היה לי ולמאור ניצחון על אגיה וטטה, שניצחנו אותם, שהם גם היו בקבוצה אולי הכי טובה באותו זמן. אבל פה היה הקפיצה שאמרתי, זהו, אנחנו יכולים לנצח את כולם, אנחנו לא יותר טובים מכולם, ברור, אבל אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בכל זמן נתון, וזה רגע המפנה, אתה יודע, להתאמן כמו חיות ולקחת את הספורט הזה בצורה הכי מקצועית שיש.
ומי המודל לחיקוי שלך, רון?
אנדרסון אגיה.
ידעתי שתגיד את זה, חופו הספר את הפעם האחרונה, נראה שבכלל ניצחתי את רון. חופו את
הפעם. לא חשוב שמות. לא חשוב שמות, מי שלא יודע, אוהד אפרת, הוא היה זה שנתן לי הזדמנות בליגה הראשונה לשחק ביחד, שחקנו לא מעט שנים. אנדרסון אגיה, האגדי, מגיע לישראל, לחוף גורדון, אוטומטית חובר לרון בן ישי, הבנם רק נחת, הוא מגיע לחוף.
תפסתי אותו בחולצה.
אם יש משהו שאוהד ואני יודעים זה לנצל מומנטומים, או אנשים שרגע באו עם ג'טלג, אוהד ואני נגד רון ואנדרסון אגיה, משחק, 2-2, ואוהד ואני פשוט מנצחים אותם בצורה הרבה יותר קלה מהצפוי, עומדים מול אנדרסון, אגיה, רון בן ישי.
האמת שאז...
ניצחתם קליל, איזה, לא יודע, 15-8 כזה.
יש לי את זה בווידאו, עדיין.
שם הבנתי כמה לג'טלג יש השפעה על גוף האדם. זה פקיד איתי במהלך הקריירה.
האמת שכל הברזילאים שנחתו בארץ, ביום יומיים הראשונים שלהם, זה היה הזמן לתפוס אותם.
חד משמעית. יש לנו ניצחון ברזומה גם לאוהד ולי על מאור קנדיל וג'אפה.
גם כן
לבבה 2-0 על רנן, אנחנו, זאת אומרת,
בבן גוריון, לא בים.
אם מישהו רוצה לסמן וי על ברזילאית, חכו להם בטרמינל ותזכו לחבר שאתם יכולים לספר על הנכדים.
ושאלה אחרונה, רון, בבקשה, מה השאיפה שלך בקריירה? כאילו, מה הלאה?
השאיפה שלי, קודם כל בתור ספורטאי, שזה קודם כל, לפני זה שאני מאמין, אני שחקן, חד משמעית. שמע, אני רוצה, אני לא אגיד לך להיות הכי טוב בעולם, יודע מה אני כן אגיד לך, אני רוצה להיות הכי טוב בעולם, אבל אם נשים את זה כמטרה מדידה, זה לנצח טורניר בברזיל, מהסבב של אגיה, של מיקאס האופן, ג'וגו קונטרה, אתה יודע, הטורנירים שאנחנו כולם מסתכלים עליהם ביוטיוב, בלייב, פשוט לנצח אותו, מקום ראשון.
יפה מאוד, ותגיד לי מה יותר קשה, נינג'ה או פוצ'יבולי?
אוי אוי, נינג'ה זה סתם, אז בוא.
תודה רבה חברים, היה פרק מעטי אפילו יותר טוב מפעם קודמת. רון, היית באמת אותך. בבא, גם אתה, יקיר המערכת. וזהו.
תודה רבה חברים.
חברים, חג שמח לכולם, שבת שלום, שיהיה לנו אחלה סוף שבוע ושנחזור מהר לחול, יש לנו תמיד למה לחכות.
תודה.